הבירור שעשינו עד עכשיו קצת התבוננו על המשמעות של האני, מי אני ומשהו. התבוננו מעט על העצמיות של האדם ו... הבנו את החשיבות של הבחירה. כל זה מוליך אותנו לנסות ולהבין קצת יותר מה זה האופי שלנו. מה זה אופי? רגילים להגיד, יש לבן אדם אופי טוב, אופי לא טוב, אופי כזה, אופי אחר. הוא באופי שלו עצבני, הוא באופי שלו רגוע. מה זה אופי? מה הכוונה באופי? אז הגמרא מביאה בירושלמי, במסכת שקלים, אמר רבי אבא בר אחא, אין את יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. אי אפשר לעמוד על האופי של האומה הזו. אומה, איזה אומה? עם ישראל. נטבעין לעגל ונותנים. נטבעין למשכן ונותנים. איזה אופי יש להם? נראה כאן מתוך הגמרא הזו שאופי זה ניסיון להתבונן על התכונות של האומה. קשה להבין את עם ישראל. אומרים להם עבודה זרה, רצים. אומרים להם משכן, רצים. מה האופי שלהם? כן, מה התכונות, המהות של האומה? אומר רב צדוק, כל אומה יש לה כוח מיוחד. אופייה של אומה זו, פירוש אופייה, שורש חיותה. זאת האופי קשור לשורש החיות של האומה. משם האומה יונקת את חיותה, את חייה, את עקרונותיה, את רצונותיה. כן, וגם בדובר צדק מביא רב צדוק בפרשת אחרימות, כל אומה של עקום יש לה אופייה, יש לה את האופי המיוחד שלה. מה פירוש? יסוד חשקם ותאוות ליבם. לכל אומה יש איזה חשק, איזה תאווה, איזה משהו שהוא הדבר שהאומה הזו נמשכת אליו. אז כמעט אנחנו קצת מבינים שהאופי קשור לאיזה מכלול באישיות, שמשם האישיות יוצאת לדרך. אומר השם משמואל בפרשת ויחי, אי אפשר לעמוד על אופיו של יעקב אלא על ידי שנתבונן בהיפוך שלו, באופיו של עשיו, ואז נבוא להשקפה על אופיו של יעקב. ואת רוצים להבין את האופי של יעקב, תלמדו את האופי של עשיו, הפוך מזה זה יעקב. כי לעמוד על האופי של יעקב באופן ישיר אי אפשר. מעניין למה, יש כאן כבר איזה משהו, ראינו כבר שרב צדוק אומר שלכל אומה של הגויים יש אופי מיוחד. ומה עם עם ישראל? רם. הוא אומר, לגויים, לכל אומה יש אופי מיוחד. נו, ולמה רק לגויים? לעם ישראל אין אופי מיוחד? אי אפשר לעמוד על אופייה של אומה זו. זה כן אנחנו מוצאים. רוצים לעמוד על האופי של עם ישראל? לא תצליחו. מה, למה? מה העניין? כן? מהשילוח מביא בפרשת מטות שלכל אומה יש יצר הרע כפי האופי של האומה. אצל כל הגויים, לכל אומה יש יצר הרע שנובע משורש חיותה, מיסוד חשקה, כן? שוב, שימו לב, זה מסכת מגילה, שורש מלכות פרס ואופייה של אומה זו, של הפרסים, המלכות הפרסית, היא מידת צרות העין. יש להם צרות עין, וכל השנאה שלהם לאומות, וגם השנאה היום כנראה, נובעת מצרות עין. איזה סוג של קנאה מרכבת עצמות, שכתוצאה מזה הם שונאים אומות, שונאים את עם ישראל. אבל שוב, אנחנו מדברים פה על איזה מין מציאות של אופי של אומות. אז בינתיים נשאיר את זה באיזה סימן שאלה, למה לא מדברים על האופי של עם ישראל? ואפילו כשרוצים ללמוד על האופי של יעקב, אז הולכים כביכול לעשות איזה ביקור אצל עשיו, כדי שנלמד קצת על האופי של יעקב, כי קשה לעמוד על האופי של יעקב. אולי נלמד ישר על האופי של יעקב? לא. למה? על כל פנים, בינתיים בואו ננסה ללכת ולהתבונן על האופי, כפי שאנחנו מבינים את האופי ברמה היומיומית שלנו, ואחרי זה נחזור קצת יותר להתבונן על האופי של עם ישראל, ועל האופי של האדם היהודי. אז אם אמרנו שהאופי הוא קשור לתכונות של האדם או של האומה, אומר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק א', כל הדעות, זה הכוונה למידות, יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו כפי טבע גופו. זאת אומרת, יש איזה שהן תכונות באדם שהוא נולד איתם. ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר דעות. זאת אומרת, יש לו פוטנציאל. יש לו איזו הכנה נפשית למידות מסוימות יותר מאשר למידות אחרות. ויש מהן שאינן לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים. השפעה חברתית. הדעה הזו צריכה הרבה ברור. מה פירוש הדעות האלה שהן מטבע בריאתנו? מה זה המידות האלה? יש דברים, אומר הרמב״ם, שנולדנו איתם. אז ברור שנולדנו עם גובה מסוים, עם משקל, לא יודע, משקל אפשר להשפיע, צבע, מראה, הפרשת הורמונים מסוימת, אולי אפשר להשפיע על זה קצת. אבל אנחנו, יש אדם שיש לו יותר הורמונים מסוג מסוים בגוף, אז זה משפיע עליו. אם לאדם יש פחות מדי יוד בגוף, אז הוא יהיה יותר איטי. כל יותר לאט, יותר. זאת אומרת, זה משהו כזה, נולד עם זה, אולי אפשר לרפא את זה, אבל לטפל בזה, אבל עקרונית יש לו איזה משהו שגורם להשפעה מידותית. אבל אנחנו מבינים שחלק מהתכונות שלנו הן תורשתיות וחלק נרכשות, וחלק הם כאלה שהם עם נטייה. אבל הרמב״ם אומר בפירוש, רשות לכל אדם נתונה, כן, ככה בהלכות תשובה בפרק A, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע הרשות בידו. זה שלא אדם יחשוב שבגלל שיש לו איזה שהם נטיות כאלה אחרות, אז גמרנו. לא, עם כל הנטיות שהוא נולד איתם, הוא יכול להיות צדיק גמור. זאת אומרת, זה לא כאלה נטיות שאפשר להגיד, יש לו נטייה להיות כעסן, גמרנו, אבוד, לא? לא נטייה, מידה, הוא נולד כעסן, אין דבר כזה. זאת אומרת, המידות שהרמב״ם אמר שהן מידות כאלה שנולדנו איתן, לא מפריעות לאדם להיות צדיק. אז מה כן? אומר הרמב״ם שיש איזשהו מצב שאדם נולד עם פוטנציאל מסוים שישפיע על חייו. מה זה הפוטנציאל הזה? אז הוא אומר, אי אפשר שיוולד אדם, ככה בשמונה פרקים בפרק ח', אי אפשר שיוולד אדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה או בעל חיסרון. זה לא. אדם לא נולד עם מעלה או עם חיסרון, צדיק או רשע, ממש לא. כמו שאי אפשר שיוולד אדם בטבע בעל מלאכה, נולד סנדלר. הוא לא נולד סנדלר. בסדר, הוא לא נולד אקדמאי, הוא לא נולד רמטכ"ל. הוא נולד בן אדם. אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או חיסרון. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא נולד עם טבע כזה שבאופן פוטנציאלי הנטייה שלו תהיה יותר מאפשרת מעלות מאשר חסרונות. זה כבר חשוד, אה? זאת אומרת, אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, זה אני נותן לו מראש פוטנציאל כזה הווה אומר, יש לו משימה ענקית בעולם, אוי ואבוי לו אם הוא לא יבצע אותה. אחד, אני נותן לו פוטנציאל כזה שהמשימה שלו היא אחרת, קטנה יותר, שונה, ואני לא מצפה ממנו שיבצע את המשימה של הראשון כמובן, בסדר? זאת אומרת, אם אחד נולד, יש לו כישורים כאלה, זוכר בעל פה כל דבר שהוא רואה פעם ראשונה. יכול להיות, יכול להיות. תמיד אבי היה מספר שכשהוא היה קיבוצניק, היה מגיע לקיבוץ איזה פרופסור אחד, ולא יודע, מיליון תחומים, שהיה מושיב את הקיבוצניקים בסעד על הדשא, ומתחיל ללמד גמרא. כל שיעור היה 6-7 שעות, כולם מרותקים כל הזמן. הוא ידע בעל פה את כל השעס, עם ראשונים, עם אחרונים, את כל מה שהוא אי פעם רק קרה, ידע בעל פה בדיוק. הוא היה אומר למישהו, תתחיל לקרוא, הוא היה מתקן אותו, לא נכון, בשורה מצד שמאל כתוב אחר. ממש, הם היו מרותקים מהעוצמה של הבן אדם הזה, איך הוא היה מעמיק בדברים, מעוצמת הידע שלו, והיכולת שלו להעמיק בדברים. הוא היה קצת ככה משונה כזה, בגדים מלוכלכים, קרועים, נראה איזה דלפון כזה שמסתובב בשוק ככה לחפש עגבניות רקובות מתחת דוכנים, אבל הוא היה גאון בצורה מדהימה. זה שהוא קיבל את הכישורים האלה, למה הוא קיבל אותו? כי יש לו משימה חשובה מאוד. הוא היה צריך לעבוד, למלא את משימתו. מי שלא קיבל את הכישרון, יש לו משימה קצת אחרת, כל אחד לפי כוחו. אבל יש לאדם טבע שהוא נוטה לאיזשהו כיוון. אומר הרמב״ם משל לדבר, אדם שיש לו מזג נוטה אל היובש. הרמב״ם סבור שרוב המחלות והבעיות שלנו נובעות מהלכות. יש לנו איזו בעיה פנימית עם לכה, כל מיני לכות, הלכות האלה הורגות אותנו בסוף. כל מיני נוזלים שיש בתוך הגוף, כשהנוזלים האלה מופיעים במקומות לא נכונים, כמו נזלת, כמו לך בגרון, לא יודע, לך במוח. אנשים הולכים ומתמוטטים מזה. לעומת זאת, אדם שהוא יותר יבש, המוח שלו יותר זך הפעולה, הוא מסוגל לחשוב יותר טוב, לזכור יותר טוב, עצם מוחו יותר זך, הלכות בו מעט יוקל עליו לגרוס, הוא זוכר טוב דברים. טוב, אז לא משנה עכשיו בדיוק באופן ביולוגי למה הרמב״ם מתכוון פה. החשיבות היא, אומר הרמב״ם, יכול להיות מצב שאדם נולד עם כישורים טובים מכישורים של אנשים אחרים. יכול להיות? כן, יכול להיות. פוטנציאלית? יכול להיות. השאלה מה הוא יעשה עם זה, כמובן. אבל האדם הזה יכול לזכור ולהבין עניינים יותר מאדם בעל לך לבנה ורב לחוט במוח. אדם שבחינה ביולוגית המוח שלו קצת עובד אחרת, אז הוא עובד יותר קשה אם הוא רוצה לזכור משהו, הוא רוצה ללמוד משהו, כן? זה... האדם הזה צריך לעורר את כוחותיו וללמוד, להשקיע המון, אחרת יישאר שחל בלי ספק. זה אדם הזה צריך להשקיע הרבה יותר בלימוד, כי זה אב הטבע ורב הלכות, כן? וזה אדם הרבה יותר מזוכח. או אומר הרמב״ם דוגמה אחרת, יכול להיות אדם שנולד עם מזג יותר חם. מה זה מזג חם? אנרגטי יותר. אדם קצת יותר קופצני, איך אומרים, קצת יותר היפראקטיבי, קצת יותר קופץ בראש, מדבר מתי שמתחשק לו. אומר הרמב״ם, זה אדם שהמזג שלו יותר חם. אדם כזה יותר קל לו להיות מוכן לגבורה, אם ילמדו גבורה, יהיה גיבור במהרה. לוקח יוזמה, לוקח מנהיגות, מריץ עניינים, הוא פעלתן. לעומת אדם שמזג ליבו יותר קר. יש פחות גבה מופרשת אצלו בלב, הוא יותר ככה לאט לאט, הכל יותר לאט לאט, אומרים לו בוא בוא, רגע, תנו להבין מה קורה פה, לאן אתם ממהרים, יא נו, רגע, לא הלכת פה, לא הלכתי שם, חכו שנייה, עוד לא התארגנתי, הכל אצלו יותר לאט. זאת אומרת, אדם כזה, אומר הרמב״ם, באופן טבעי, אם הוא לא יעבוד על מידותיו, הנטייה שלו תהיה לצד המורך והפחד. יש, אומר הרמב״ם, איזה שהן נטיות בהתפתחות האנושית שהן משפיעות עלינו. הן לא מחייבות אותנו, אומר הרמב״ם. אתה לא חייב להיות גיבור או פחדן, לא. אבל יש נטיות, כן? ולכן, זה מה שהגמרא אומרת, שמי שנולד במזל מאדים, יש לו יותר נטייה להיות שופך דמים. מה הכוונה? יש אנשים שנולדים עם איזושהי נטייה, יותר אקטיבית, יותר עוצמתית, יותר... ואם לא יכוונו את הנטייה נכון, אז זה יופיע, יכול להופיע בצורה שלילית, אם יכוונו נכון, זה יופיע בצורה מאוד חיובית. זאת אומרת, הנטייה לא גורמת לנו להיות צדיקים או רשעים, אלא מכוונת יותר את כיוון ההטבה שלנו בעולם, את הייעוד שלנו, לאיזה כיוון אנחנו הולכים כדי למלא את התפקיד שלנו. גם הר"ן מביא בדרשות הר"ן, בדרוש השמיני, שיש אדם שלפי טבעו, ליבו יותר חם ורותח, אם לא יכוון נכון, עלול להיות עצבן, כן, לכעוס או לרצוח אפילו. כן, אבל בוודאי שאם האדם הזה יכוון את ליבו נכון, אז לא רק שהוא לא יהיה כעסן, הוא יהיה גיבור, הכובש את יצרו, הוא יהיה עם עוצמות גדולות מאוד. כן. זאת אומרת, יש איזו תכונה שמופיעה כאן, אבל זה לא מחייב אותו אם להיות גנב או תורם לכל הישיבות בעולם. כן, זה תלוי מאוד כבר במה הוא עושה עם התכונות שלו. לכן אומר הרב בעין אייל, מסכת ברכות, כן? יש אדם, בעמוד 58, אדם שתכונותיו בטבע יפות הן לה, והוא לא צריך לעמול כל כך ללכת בדרך טובים. הוא בטבעו יש לו נטייה לדברים. איש כזה לא יתלה שלמות בעצמו, אלא זה זכות אבותיו, במה שהנחילו תכונות טובות. כן? זה, הוא עובד פחות. אדם כזה, דרך אגב, נדרש ליותר. כי הוא צריך להשקיע אותה השקעה שנדרש אחד שנולד עם פחות תכונות טובות. שניהם נדרשים לאותה השקעה. אז זה שיותר קל לו לזכור וללמוד ולהיות שקט, והוא נדרש להשקיע בדיוק כמו אחד שקשה לו ללמוד והוא צריך להתאמץ נורא, וכן, אותו דבר. והמשימה של הראשון שונה מהמשימה של השני. כל אחד יש לו ייעוד אחר, משימה אחרת. לפי זה הוא זכה גם לכוחות ולכישרונות ולנטיות שונות. על כל פנים, כן, פעולות האדם בידו ורשותו, אין עליו מכריח או מעכב, אומר הר"ן בדרוש החמישי בדרשות הר"ן. כן? פעולות האדם בידו ורשותו, ואין עליו מכריח או מעכב. האדם הוא זה שבסופו של דבר יחליט בהתנהגות שלו, אם התכונות שלו האלה שיש לו נטייה אליהן יופיעו בצורה חיובית או בצורה שלילית, בצורה מתוקנת או בצורה מקולקלת. כן? ולכן אומר הרב באורות הקודש בחלק ג' עמוד ר' צד זין, שזה שמנסים לטעון שה-DNA הוא זה שמכתיב את כל מה שיש לנו, זה אסון נורא. זה טעות גמורה. זה חוסר הבנה טוטלי בנפש האדם. ה-DNA לא קובע אם נהיה צדיקים או רשעים, אם נהיה, ממש לא. וההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטייה הטבעית שיש לאיזה בני אדם מראשית יצירתם, אז ככה אני, נולדתי ככה, זה כתוב לי ב-DNA שאני אהיה א', ב', ג', כל דבר רע, כל דבר בזוי, או כל דבר טוב. אבל זה DNA, מה אתם רוצים? זה תכנות. אז כבר ראינו שהאדם, עם כל הכבוד, לא מתוכנת. הוא לא מתוכנת מה לאכול וכמה לאכול ואיך לאכול ואיך לישון ומה לישון ואיך לדבר ומה לדבר ולא לריב ואיך לא לכעוס ואיך לא לקנא. מה שכל חיה מתחילה בגיל אפס ופלוס שתי שניות, כבר די יודע טוב מה טוב לה ומה רע לה, והאדם לא יודע. ואת האדם לא מתוכנת מה טוב לו ומה רע לו. כפי שכבר ראינו, אם אנחנו באמת היינו מתוכנתים, לא היינו צריכים ללמוד דבר. האדם זה היצור הכי לומד בעולם. כי הוא לא מתוכנת. הוא מת ללמוד, הוא רוצה ללמוד כל הזמן. אדם כי ימות באוהל, הוא לא יכול לא ללמוד. למה? כי הוא לא מתוכנת. כולנו לא יכולים להפסיק ללמוד כל החיים. אף אחד מכם לא מפסיק ללמוד כל רגע שהוא ער. אתם מסתכלים? לומדים, קולטים, כל הזמן. השאלה מה לומדים? השאלה כמה מוכנים להתאמץ ללמוד? זה כבר תלוי כמה נהרסנו בבתי הספר. אם הרסו אותנו שם לגמרי, אז אנחנו מוכנים ללמוד רק אם משלמים לנו כסף, תואר, כבוד, ציונים, לא יודע מה. אחרת, לא מתאמצים ללמוד, אז רואים טלוויזיה כל היום ואינטרנט וכל מיני שטויות אחרות. קוראים עיתונים ושומעים 18 מהדורות חדשות כל יום כדי ללמוד דברים נורא חשובים שמלמדים שם. לומדים, לומדים, מכל זה לומדים. אבל לומדים שטויות. אדם שלא נהרס ונשאר בטבעו הבריא, כל הזמן מתאמץ ללמוד כי הוא פשוט צמא מאוד ללמוד. זה נפלא ללמוד. זה בונה אותו. ככה הוא הולך ובונה את עצמיותו. כי זה לא מתוכנת בו.
מי שיש לו כן פגם גנטי, מי שנטייה בצורה חריפה למשהו מסוים, לתאווה מסוימת, יש עניין או משפטי או סתם ערכי לנהוג אותו ביותר עקות?
צריך לברר את הדברים לאשורם, ואם אכן זה אדם שלמשל הוא עיוור, פגם גנטי, צריך להתחשב. פטור ממצוות.
דברים משהו...
הבנתי, זה אותו דבר.
הבנתי שיש חלוקה בין הבחירות המולדות שבהן אין טוב ורע ממש לבין נטיות. אבל מה זאת אומרת? אם בן אדם נולד חם מזג, זה נטייה, זה לא מולד?
זה נטייה מולדת. השאלה, מה הוא עושה עם זה? זה לא קובע שהוא יהיה צדיק או רשע, רק קובע את הכיוון שלו. ואת אחד כזה, יש להניח שכדאי לא לסגור אותו מאחרי דלפק בבנק עם הרבה אנשים שכל היום מעצבנים אותו ושואלים כמה כסף יש להם בחשבון. או יזרוק עליהם את הזכוכית. אין לו סבלנות לשטויות האלה. אותו תשים בטבע, פקח בשמורות הטבע, לא יודע מה.
אבל מה הכוונה שהמולדות הן לא טובות או רעות? שהתכונות המולדות...
הן לא גורמות לו להיות טוב או רע. יש תכונות מולדות שהן משפיעות בעקיפין, אבל באופן ישיר אדם יכול לפעול על כל מה שיש לו כדי להיות בן אדם טוב, צדיק, ישר.
מה ההבדל בין המולדות לנטיות? שוב, סליחה.
התכונות המולדות שקובעות, זה ה-DNA, בסדר? הן קובעות אם יהיה לך שיער בצבע כזה, פגם בריאה באופן כזה, שיניים עם חוזק כזה, יש כל מיני תכונות, נולדת איתה, מה תעשה? אתה לא יכול לשנות אותם, אולי אפשר לעשות משחקים ב-DNA של התינוק בשלבים הראשונים של העובריות שלו, לא יודע. כבר זה המצב. עכשיו קיבלת גם נטיות. זאת אומרת, זה דברים שאתה, יש לך כיוון, אבל הכיוון הזה לא אומר טוב, רע, לא, זה דבר שאתה יכול כבר לחדד.
אדם שהוא,
הגיע
שלו
בקסמי,
אז...
אין לו נטייה לכעס. יש לו נטייה לחום, להתעוררות, אחד כזה, בקלות, כשהציפיות שלו לא מתממשות, פיצוץ. בסדר? אדם עם רגיעה יותר גדולה בלב שלו, כשהנטיות שלו לא מתממשות, עוד לא קרה כלום. ממשיכים קדימה, בסדר, אז לא הרווחתי היום, נרוויח מחר. ההוא הראשון, לא הרווחתי היום, שורף את המועדון.
ואם אתם את המילות שלו, אז המילים בפירור הוא
מסנגע? אז הרמב"ם אומר, בהסבר שלו, זה תלוי בהורמונים, בלכות, כן.
אז אם
אתם את
המילות, אז גם הגוף שלי הוא...
תיקון המידות זה לא אומר שאדם לא כועס, זה לא אומר בהכרח שלא מופרש לו בגוף מספיק אדרנלין. מופרש. אבל זה נכון, יכול להיות שאם הוא יעבוד על המידות, אז יופרש מהלב יותר גאווה, איזה מין הורמון כזה, שמוחק את האדרנלין מהאדם. הוא יותר רגוע, יותר מרוכז. זה משפיע לשני הכיוונים. אז אומר הרב באורות הקודש, ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטייה הטבעית שיש לאיזה בני אדם מראשית יצירתם, ובשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בזה. ואתה לא יכול להגיד שזה לא מוסרי על משהו מישהו עושה. הוא אומר, נולדתי ככה. תגיד לי, למה אתה מקנה בו? נולדתי ככה. למה אתה עצבני? נולדתי ככה. למה אתה גונב? נולדתי ככה. למה אתה... נולדתי ככה. זהו, גמרנו, אין על מה לדבר יותר. אין מה לעשות, אומר הרב, זה נורא והיום, אבל דבר אלוקנו יקום לעולם. זה ממש לא ככה, כן? זה תועבה, תועה, הטבע, זה נטייה רעה שאדם צריך להילחם עליה. יש נטייה, נלחמים בה. מתקנים אותה, כן? לא האינסטינקט יכתיב את חיינו, כן? אלא צריך לעמול כדי להגיע לרצון הנשמתי הפנימי ולגלותו בכלים הרגשיים, כן? חלק מהכלים האלה מושפעים מהתורשה, וכמה שהעולם מתבסס, אומר הרב, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה, כך הרב אומר במאמרי ראייה בחלק א' עמוד 29. גם מי שנולד עם כלים כאלה פגומים, הוא יכול לתקן, להחליף, לשנות, כן? יש לדעת כלל נמרץ. ביד האדם להחליף הנפש הבהמית שלו לנפש אלוקית. לשמוע מה שהנפש האלוקית מלחשת אליו. ואז הוא מגיע לידי שלמות המידות וזיכוחם וטהרתם. הוא עולה קומה, הוא מזכך את האישיות שלו, גם אם האישיות שלו לכתחילה הייתה עם כל מיני פגמים. כן? אנחנו פחות אינסטינקטיביים ויותר בעלי הכרה ומודעות והופעת עצמיות ובחירה, כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. אז באמת אדם נולד עיר פרא, עיר פרא אדם יולד, כן? והוא צריך להכשיר, כן? ולתקן את נטיותיו ודרכו, כן? וההכשר הזה, שאלה איך עושים אותו. האם עושים אותו באופן כזה שעושים הכל להפך? זאת אומרת, אם יש לאדם נטייה מסוימת, הוא כולו מלא שערה, אומרים לו, אתה שלב ידיים, שב בשקט, אל תזוז. למה? כדי לעשות לך ההפך, כדי שתתאזן. או אחד שהוא כזה, אין לו כוח לכלום, תרוץ, תרוץ, מקפיצים אותו. הפוך, כדי לאזן אותו. אומר רב, זה לא יצליח. להפך, זה יוצר מתח נוראי, כן? גם להשלים עם נטייה שיש בה איזה פגם, לא טוב. ככה אני, לא, גם זה לא טוב. אז מה כן עושים, אומר הרב? צריך להכיר בדעת וחוכמה את אמיתיות הנטייה הטבעית של האדם. ואז להעלות אותם, שהוא יתנהג על פי תכונתם, לפי תכליתן. כמו שאמרנו קודם ברמב"ם. יש לו נטייה סוערת, נפלא, להיות סוער זה יכול להיות דבר אדיר ומצוין. תכוון את זה נכון, אתה יכול להשפיע על העולם כולו. לא לדכא את השערה, אלא לכוון אותה. זה כלי נפלא שאלוקים נתן לך כדי שתפעל, מצוין. תהיה רמטכ"ל, לא יודע, תעשה...
מה שהרמב"ם אומר לגבי איזון המידות על ידי זה שמושכים לצד השני, איך זה נכנס פה?
אנחנו עוד נלמד את זה בזאת. אז כל אומה, אנחנו חוזרים רגע למה שאמרנו קודם, שדקת הצדיק עוד כופנון, כל אומה יש לה כוח מה, יש לה מהות מסוימת, וזה מה שנאמר אופייה של אומה במסכת מגילה בדף ט"ז. וכל אומה מגלה בעולם כוח מסוים, מהות מסוימת, ולכן אם אומה נכחדת, האנושות נפגעת, כי אותו כוח שהוא משלים באנושות, הוא נעלם. אז כל אומה אמורה לפעול איזשהו דבר טוב, כן? וכשהאומות... חס ושלום נעלמות, אז גם משהו מהטוב האנושי נעלם. אז למעשה כל אומה, כמו שאמרנו קודם, יש לה אופי. למשל כשבאו לאומה אחת ואמרו לה שיקבלו את התורה, אז הם אמרו, מה כתוב בה? לא תרצח. זה נגד האופי שלנו. תאומה, מלאה, עוצמות וסערות, ובקלות הם גם רוצחים. אומר הרב, יסודם הוא המקום הזה. אי אפשר להם לשנותו כלל. לכן לא רצו לקבל את התורה. הם אומרים, זה נגד הטבע שלנו. אומרת, העוצמה שמגלה האומה הזו ביסוד חשקה ותאוותה, זה יסוד כזה שהם לא מצליחים להתפטר מזה. אז הם אומרים, מה, אנחנו כל החיים נסבול, נלמד תורה, ומה נעשה עם הרצון לרצוח אנשים? אי אפשר לוותר, הרצון לגנוב? קשה לוותר, יש איזו אומה כזאת, שלגנוב אצלם זה, זה, זה ממש בטבע. הם פשוט רואים רכוש של אחרים ואומרים, זה שלי. טבעי, קשה להם עוד עם התורה.
בן אדם שהוא יש לו אופי חם איזה, כמו אותה אומה, אומרת, מה אנחנו, הקטע שלנו זה לרצוח. אז היה נותן להם את התורה, הם היו רואים שאסור לרצוח, והם מכוונים את זה לשחיטה.
כן, אז מה שרב צדוק אומר, שבאומה הרבה יותר קשה לבחור. אדם פרטי יש לו יותר בחירה מאשר אומה שלמה. אומה שלמה עם נטייה לפצצה. קשה מאוד לשנות את זה. אדם פרטי יש לו בחירה, אומה היא לא כל כך
מבחירה. אז גם אחד מהאומה הזאת,
אחד מהאומה הזאת יכול לכוון את עצמו, לחזור בתשובה, להיות בסדר. אבל כנסת ישראל אין לה אופי ידוע. כנסת ישראל, מה האופי שלנו, של עם ישראל? לא יודעים. כל אומה, אתם יכולים לדבר על האופי שלה, אתם דברו על היפנים, יש להם אופי ברור, דברו על אלה, יש להם אופי ברור. מה האופי של עם ישראל? לא ידוע מקומה. למה? אין לה שום יסוד קבוע. דלית לה מגרמה כלום. אלא רק מה שהשם יתברך מאיר בה. מה האופי שלנו? רצון השם. מה שהשם רוצה. זאת אומרת, מה האופי של האומה היהודית? רצון השם. זהו. אז מה, אנחנו עצבנים? לא. אם השם רוצה, היום נהיה עצבנים. האופי שלנו הוא מה שהשם רוצה. כן? ולכן, זה, כן, ככה בדובר צדק, בעודה לדום מביא גם. אז כל אומה, יש לה כוח מיוחד, יש לה את שורש החיות שלה, את השר, כמו שאומר הרמב"ן בויקרא י"ט, לכל אומה יש שר, זה אומר סדר רוחני שהיא מבטאת אותו בחייה, בהתנהגותה, בכישרונות שלה, במעשים שלה, בתרומה שלה לעולם. כן, יש. עם ישראל, מה האופי שלנו? האופי שלנו, זאת הנשמה שלנו, שהיא רצון השם. נשמת ישראל זה רצון השם. ולכן אפשר לומר, בכל העמים הנשמה שלהם זה אותו שר ידוע שיש לו כיוון מסוים, יש לו תפקיד מסוים, יש לו נוכחות מסוימת שמשפיע על האומה שלו. נשמת ישראל זה רצון השם. אנחנו לא מזהים שם שום תכונה מסוימת. לכן אומר הרב באורות ישראל שכנסת ישראל היא תמצית האומות כולן. אנחנו התמצית של כולם, זאת אומרת, אנחנו לא משהו מסוים, אנחנו הכל, ובעצם אנחנו לא יודעים לזהות בדיוק את האופי המיוחד שלנו.
למה
בגמרא הזאת
אתה יכול לעמוד על
אופי
של המזון?
למה?
למה בגמרא אמרנו אם
אתה יכול לעמוד? אתה באמת לא יכול לעמוד על אופי.
השם,
מה? מה האופי? אין אופי מסוים. אנחנו כביכול חסרי אופי. אין לנו אופי, אדם בלי אופי. כי האופי שלנו זה מה שהשם רוצה. אנחנו מבטלים את רצוננו לרצונו. עשה רצונו כרצונך. כביכול, יש אחד עם אופי, זה כמו, נגיד, נמלה. יש לה אופי? זה האופי שלה. בדיוק מה שהיא. אתה רואה? פיל, יש לו אופי. אריה, יש לו אופי. זה האופי שלו, ככה הוא, אתה רואה? מול העיניים. כל אומה, יש לה אופי. זה אומה. ככה הם. עם ישראל, אתה מנסה לברר מה האופי, רצון השם. הדברים פה הם אינסופיים, הדברים פה הם לא מוגבלים, הדברים פה מגלים רצון אלוקי עליון, לא ניתן להגדרה. אי אפשר להגדיר את כנסת ישראל.
דבר ראשון, מה שאמרו בהתחלה, איך אתה עומד על אופי של אומה הזו? איך אתה עומד על אופי שלמה זו? מצד אחד אומרים להם, תנו לעגל, נותנים. תנו למשכן, נותנים. עכשיו, אם אתה אומר שבאמת הרצון, או האופי שלמה זו הוא רצון השם, ומה שרצון השם אותו תקופה זה היה סיפור, אז מה, היה רצון השם שעכשיו נכתב בעגל?
לא. שעם ישראל יוצר מסכים לרצון השם, הוא יורד מתחת כל האומה. הוא הופך להיות נחות מכולם. אבל אם אנחנו יוצרים מסך, זה מה שהמהר"ל מסביר בתחילת נצח ישראל, שבגלל העוצמות האדירות האלה של עם ישראל, הנטייה שלו גם ליפול לכל מיני צרות צרורות, נטייה גדולה. אנחנו בקלות מפספסים את הכיוון.
אבל זה רצון, אבל זה רצון השם, הוא זה שדוחף אותנו.
כן, אבל אנחנו לא מתוכנתים לרצון השם, אנחנו צריכים לגלות את רצון השם.
אז למה כשהוא שואל, מה אופי של אומה זו, אתה רואה אותם שם נותנים?
אנחנו לא מתוכנתים לעשות רצון השם, אנחנו צריכים לגלות רצון השם. עם ישראל צריך לפעול כדי שרצון השם יופיע בו, זה האופי האמיתי שלו. כן? אצל הגויים הם קצת יותר מתוכנתים להיות מה שהאופי שלהם. עם ישראל אין לו תכנות לזה, אז הוא צריך לבחור.
ומה שאמרו סימני ישראל אומה הקדושה רחמני בשני גולמי חסדים, זה לא מבטא את האופי?
זה קשור לתכונות ישראליות מיוחדות, זה קשור להופעת רצון השם בתוך האומה הזאת. ואת זה שאנחנו רחמנים בשני גולמי חסדים, זה מלמד משהו על זה שהאנשים האלה יש להם את הפוטנציאל לגלות רצון השם. בסדר? יש להם בכלים שלהם אפשרות לגלות רצון השם. או הם חשודים בתור יהודים, האנשים האלה.
אני חושב שבאת באמת.
עוד מעט נגיע לזה.
אני חושב שבאת באמת,
אם
אדם יהודי
פנאטי,
אז
הוא
יהיה
יהודי. מה קורה עם האופי שלו? מה קורה עם אדם יהודי פרטי? מה קורה עם האופי שלו?
על איזה עם ישראל, כאילו, על איזה עם ישראל של עכשיו?
גם.
עכשיו נגיד עם ישראל לדעתו ברצון השם, כאילו נגיד תשאל מישהו מבוקר סבטה או שבאלה ליהודי. איתך,
חסר סבלני, איך סבלנו, חפשים כל לעשות קומבינות, כן? זה מה שמסתכלים בחוץ, כאילו, היום ישראל תהיה היום בפקק, אתה תראה שאין לו בלי סבלנות, ובלי סבלנות, ובלי סבלנות, ובלי סבלנות, ובלי סבלנות. אז יש כאילו אופי לעם ישראל, אולי האופי הזה זה לא... האופי הזה
היה תמיד את
החושב? לא. היו מצבים שכל עם ישראל היו כמעט נביאים, במדרגות עליונות, בכלל לא במצב. במצב הזה אנחנו קצת חולים. כשאנחנו קצת חולים, אתה רואה ילד חולה במיטה, הוא אומר, אמא, כל היום מפריע אליו וצועק ובוכה, עושה שטויות, זורק את השמיכה. טוב, חולה, יבריא, יתנהג אחרת. עם ישראל היום קצת חולה. לפחות חלקו, לא כולו, אבל יש חלק מעם ישראל שחולה. כי הוא לא מגלה את רצון השם. כי הם לא נביאים. הם חולים. יבריאו, תראה פה איזה עוצמות יהיו פה.
זה היום המספר
לא בעד, זה אנשים. תלוי מי, תלוי מה, תלוי כמה.
בכלל, לא.
בכללי עם ישראל כל הזמן מתקדם. כל הזמן הולך ומתקדם לגילוי רצון השם, באופיו, בנתיבו. הולכים ומתקדמים, כל שנה אתה רואה איך עם ישראל מתפתח. כן, יש מה לתקן, יש מה לשפר, מתקדמים. רצון השם מופיע דרך התורה, דרך המצוות, דרך המידות הטובות שלנו. אם המידות של עם ישראל מתוקנות ושומרים מצוות ולומדים תורה, רצון השם נכנס פנימה, כולם נביאים.
זה לא שקורא שבחורצה שהיום נהיה ככה, נהיה ככה? כי זה כל פעם רצון לשאול את הדבר.
רצון השם הוא תמיד שעם ישראל יגלה בעולם את רצונו. את חוכמתו, את רצונו. את תכלית העולם, את גילוי רצון השם בעולם.
לא כל כך הבנתי. בישנים רחמנים גומלי חסדים. זה מבטא את האופי שיש לו מה, או מה התכונות שצריך להיות לה, ואז בזה יתגלה רצון השם.
כדי, עוד מעט נלמד את זה, שכדי שנוכל לגלות את הרצון, את האופי, אם תרצה, צריך להכשיר כלים. בסדר? יש לעם ישראל נטייה לכלים האלה. ואז רצון השם מופיע בהם.
הנטייה כמו שהרמב״ם אומר שיש נטייה.
נכון. ולכן אפשר לומר האופי ביסוד הראשוני שלו זה הנשמה של האומות, הנשמה של עם ישראל, הנשמה של כל אדם יהודי, כן? זה מה שמתגלה, ולכן הנשמה זו האופיה, כן? אומר רב חיים מוולוז'ין למשל, בשער א' פרק י' ד'. למעשה, כשאדם מגלה את רצונו האמיתי, וכבר ראינו שהרצון האמיתי של האדם מה זה? הנשמה שלו. אומר הרב קוק, הידיעה, כן? האדם כשהוא מגלה את היותו בעל רצון, כן? כך באורות הקודש ג' עמוד קופי, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו. זאת אומרת, איך האופי של האדם מקבל את תיקונו? בנקודה של הרצון האמיתי שלו. אם אתה רוצה באמת את מה שאתה אמור לרצות, אז האופי שלך מתגלה. האופי שלך משתלם. ושם כל העושר שלנו, כל קווי העושר וההצלחה והרוממות שלב האדם כל כך הורג להם, נובעת מנקודת הרצון הזו של האדם. זאת אומרת, אם אתה מודע לרצונך האמיתי, האופי שלך יוצא לדרכו בסדר גמור. אבל אולי לפני שנגיע לאם יש לאדם הפרטי אופי או האם אפשר לגלות אותו, קודם כל נלך ונבין איך אנחנו בונים את ה... נקרא לזה כרגע את האישיות שלנו. אז דיברנו כבר על העני ועל בניין העני וכו', אז נזכר. המעשים מתהפכים לדמיונות, זוכרים? הדמיונות בכוח עיכול רוחני להרגשות. ההרגשות למושכלות, המושכלות לאופי רוחני קבוע. עוד. אדם עושה מעשה. למשל, נסע לרמות, לישיבת רמות ירושלים. עשה מעשה. נסע, לא יודע למה הוא נסע. אחרי זה הוא מדמיין דמיונות. זאת אומרת, אחרי שהוא הולך מפה הביתה, הוא נזכר איך היה פה, מה היה פה, איך הוא ראה, את מי הוא פגש, מה הוא דיבר, הוא מדמיין דמיונות, הוא נזכר בדברים. ואז זה הופך להיות מורגשות, זה הופך להיות רגש. היה שם נחמד, לא היה שם נחמד, זה דיבר איתי נחמד, זה לא, זה חיבבתי, זה לא חיבבתי, זה מצא חן בעיניי, זה לא מצא חן בעיניי. בסדר? העולם הרגשי מתעורר. ואז הוא הופך להיות מושכלות, הוא מנתח את זה בשכל, והוא מתחיל לחשוב, בעצם, אז דווקא היה נחמד שם, או לא היה נחמד שם, טוב, האמת שאני לא בא לשם יותר, זה כבר החלטה שכלית, כן? אז מעשים, מתהפכים לדמיונות, מתהפכים לרגשות, מתהפכים למושכלות, הופכים להיות אופי רוחני קבוע, בסדר? אז בעצם, כשאנחנו מדברים על בניין האופי, זה תהליך מאוד פשוט שכל אחד מאיתנו עובר. אדם רואה נחש. רואה, איזה צינור מעניין. זאת אומרת, האדם הזה הוא בן שנתיים. איזה צינור מעניין, הוא רוצה לקחת אותו. היה לו צורחת, אתה תתקרב, תברח מהר, נקרא לאבא, יהרוג אותו. התינוק הזה בן השנתיים, מה קרה פה? היה מעשה. זאת אומרת, הוא רצה ללכת, וואו, אוי וצילו. זה הפך להיות מהר מאוד דמיון. זאת אומרת, הוא מתחיל לדמיין דמיונות. זה נורא, מה זה יכול לעשות הדבר הזה? הוא מפלצות, וזה חולם בלילה, נחשים בולעים אנשים. לא יודע, הוא מתחיל לדמיין דמיונות. ואז זה רגש מתעורר, הוא מפחד, הוא רוצה לברוח מזה. ואז זה הופך להיות מושכל, הוא מנתח את המצב. הוא אומר, כל פעם שרואים נחש, חייבים לברוח קילומטרים. וזה הופך להיות אופי רוחני קבוע. זהו. מזכירים נחש, הוא מצטמרר. כלומר, השבוע באיזו הרצאה שהייתה בפני צוות של מורות, דיברנו על מידת הפחד קצת. אז אמרתי שצריך להתמודד עם מידת הפחד, ולמשל, אם רואים איזה ג'וק, תיקן אמריקאי, לא צריך לקפוץ על הכיסא. אז כולם עשו... אתם עושות... כי הם רק חשבו על ג'וק, הם חשבו לקפוץ על הכיסא. למה? כי כשהם היו ילדות קטנות, אז אמא שלהם ראתה ג'וק, והיא אמרה, אוי אוי אוי, תקראי מה על אבא. היא הבינה כבר מה זה ג'וק, ומאז היא מפחדת מג'וקים. נהיה לה אופי פחדני מג'וקים. זה מה שהרב אומר. אז בעצם זה לא האופי הזה הקבוע, הוא ניתן לשינוי או לא ניתן לשינוי. ודאי שהוא ניתן לשינוי. את זה שקניתי לעצמי אופי כזה, זה לא מחויב במציאות שאני אשאר עם האופי הזה כל החיים. למעשה, הרצון להשתפר, הרצון לחזור לאופי האמיתי שלנו, זה חזרה בתשובה בדיוק. זאת אומרת, התשובה גורמת לחזרה לאופי שלנו, האמיתי. אלא אם כן היא נעשית מיראת העונש. תשובה מפחדנות, לא בהכרח תפגיש אותנו עם האופי האמיתי שלנו. זאת אומרת, אדם מפחד להצלות בגיהנום, מפחד שהוא יפסיד את כל הכסף שלו בבנק, ולכן הוא מתחיל ללמוד תורה ולשמור מצוות. לא בטוח שזה יחזיר אותו לאופי שלו, כי זה לא הרצון האמיתי שלו. אבל אדם שחוזר בתשובה עילאה, בתשובה מאהבה, הוא דבק ברצון השם. אוטומטית האופי שלו מתיישב. לכן אומר הרב, יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. ורק אם יש תשובה עליונה שעיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי אם דווקא באימוץ רצונו, בהגברת הערך של אישיותו, ואז האופי שלו מתחזק, נבנה, מופיע. אז אנחנו למעשה מבינים שאם האדם רוצה לתקן את האופי שלו, אז יש פה תהליך. קודם כל לעשות מעשים טובים, זה משפיע על בניין האופי. עוד מעט נראה, זה ההרגלים. אם אדם קונה לעצמו הרגלים טובים, אז יש סיכוי שהאופי שלו יופיע בצורה מתוקנת. הוא מכשיר כלים. אבל לפני שהוא מתחיל לקנות כלים וכו', הוא צריך להכיר את עצמו. מה הוא מכיר? אז הוא עומד מול הראי ואומר, גובה 2.5 מטר. הוא מכיר את עצמו בראי. אחרי זה הוא מרים משקולות. 500 קילו, 20 קילו, 2 קילו, תלוי כמה הוא מרים. אחרי זה הוא בודק באיזה מהירות הוא רץ. לאט לאט הוא מכיר את עצמו. אני אוהב לאכול עגבניות, אני לא אוהב חצילים. בסדר? מתחיל להכיר את עצמו. האדם מכיר בתחילה, אומר הרב, את מה שנחוץ לו, את ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. לאט לאט, כן, במאמרי ראייה לפעמוד 178. לאט לאט הוא מתחיל להכיר גם את פנימיותו, כשיבוגר שכלו, הוא לאט לאט מתקרב לידיעת אופיו. בסדר? הרצון האמיתי שלו, את מהותו היסודית הוא מתחיל להכיר, כן? אז זה תהליך, לא בעצבנות, לא בלחץ, לאט לאט, כשמתבגרים, מתחילים. לכן, אם אנחנו מתקדמים קצת, אז אם אנחנו רוצים להצליח לגלות את האופי, צריך למעשה להתחיל לקבל החלטות. לא לוותר על בחירה. אנחנו חוזרים לשיעור בשבוע שעבר על הבחירה. אדם שלא בוחר, לא יודע מה הוא רוצה. לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה הרצון האמיתי שלו. לא יודע מה הרצון האמיתי שלו, האופי שלו לא מופיע. רוצה שהאופי שלך יופיע? נא להתחיל לבחור. תחליט החלטות, זה או זה. תתחיל לשאול את עצמך, מה אני באמת רוצה? כן? ובתהליך הזה, אנחנו הולכים ומתקדמים. יחד עם זה צריך לדעת שכל אחד מאלה שיושבים כאן, יש לו כבר שני סוגים של אופי. יש אופי אחד שנקרא טבע שני, ככה הרמח"ל קורא לזה. ויש אופי אחד שהוא הטבע הראשון. מה זה טבע שני? זה כל מיני הרגלים של ממש לא בטוח שמתאימים לי. למשל, ההרגל הזה לפחד מנחשים, זה בטוח מתאים לטבע שני? או לפחד מג'וקים? זה האופי שלי. ממש לא בטוח. אבל מאז שאנחנו נולדנו ועד עכשיו, חווינו כל מיני חוויות מהנטיות שלנו, מההשפעה של ההורים, מההשפעה של החברים, ונוצר כבר איזה מין טבע שני. אני כאילו מכיר את עצמי, אני לא אוהב זה, מפחד מזה, שונא את זה, כועס על זה. זה לא האופי האמיתי שלך, בסדר? זה הטבע השני שלך, זה מה שהתרגלת אליו. כן, ההרגל נעשה טבע שני, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים בפרק ת. כן, אני מדלה קצת מצד הזמן. אדם שהלך והרגיל את עצמו לכל מיני מנהגים שהם לא כל כך טובים, איננו אדון לעצמו, כי כבר נאסר רצונו, הרצון שלו הוא כבר בבית הסוהר, במאסר ההרגל, הנעשה טבע שני. אז יש לו עכשיו טבע שני, הוא אומר, זה האופי שלי. אדוני, זה לא האופי האמיתי שלך, אפשר לשנות את זה. בעוד יש מגדולי ישראל שמסבירים את העניין הזה, ולמעשה אנחנו צריכים לדעת שהטבע הראשון זה האופי האמיתי שלנו. מה שאלוקים רוצה מאיתנו. כל אדם מישראל, אלוקים רוצה ממנו דבר אחר. מיוחד לו. לכן הוא ברא אותו. הוא אומר, לכל אחד מישראל יש נשמה מיוחדת. מודה אני לפניך, כן, נשמה שנתת בי, יש לי נשמה מיוחדת. הנשמה המיוחדת שלי, אומר הרב קוק במודה אני. לכל אדם יש את הנשמה שלו. הוא אומר, כל אחד אמור לגלות רצון השם ברצונו המיוחד לו. ולכן אם אדם לא מגלה את רצון השם המיוחד לו, לא מגלה את הטבע האמיתי שלו, הוא נשאר באופי המדומה שלו, בהרגל, בטבע השני, והוא לא מתקדם, הוא לא מצליח לגלות את רצון השם שאמור לעבור דרכו. ומה שיכול לעזור לו זה לא, אומר כאן הרב, זה שכל קדוש, לא שכל שאינו קדוש. שכל של חולין לא מזכך את האופי. לעומת זאת, כמו שאמרתם קודם, לימוד תורה, יש לו איזושהי סגולה מסוימת בזה, לזקק את הרצון שלו. יחד עם זה, הטבע, או נגיד האופי המיוחד של כל אחד מאיתנו, לפי כל מה שאמרנו עד עכשיו, האם הוא גלוי או האם הוא נעלם? חייב להיות נעלם. למה? כי זה רצון השם. כל מה שקשור לרצון השם, אין לו גבולות. אדם יש לו עוצמות על גבי עוצמות על גבי עוצמות, זה רצון אינסופי ענק, עם תכלית מיוחדת. עכשיו, לכאורה זה בעייתי, כן? איך, מה עושים עם זה? אז איך אני יודע מה לעשות? עוד רגע נראה. אבל את האופי העצמי, אומר הרב, אי אפשר לשום אדם לדעת. האופי העצמי, דיברנו שיעור קודם, לפני שני שיעורים על העצמיות. את האופי העצמי, אתה לא יכול לדעת. אפילו של עצמו, אתה לא יכול לדעת האופי העצמי שלך, כן? קל וחומר של זולתו, לא של יחיד ולא של האומה. אנחנו מתקרבים. כן, הידיעה שלנו תלויה על בלימה והמשפט לאלוקים. האופי שלנו הוא עצם הנשמה. אי אפשר להיפגש עם רצון השם בצורה ישירה. אז איך נפגשים עם... אני רוצה להיפגש עם רצון השם. אני ממש רוצה לעשות רצון השם. איך עושים את זה? כשהאדם מגלה או בונה את הכלים, ברגע שהכלים שלו נבנים, רצון השם נכנס פנימה ומפעיל אותו. רצון השם כל הזמן חופף על כל עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו אמור לגלות את הרסי של רצון השם שלשמו הוא נולד. והוא דופק לו פה. כן? מתדפק על דלתותיו. אז למה הוא לא נכנס? כי הכלים סגורים. כי הוא חי, עושה שטויות, מבזבז את הזמן שלו, מקלל אנשים, מדבר לשון הרע, לא יודע. מלא שטויות. הכלים סגורים. תעשה מעשים נכונים, הכלים נפתחים. תתקן את המידות, הכלים נפתחים. עכשיו, יש כלים פתוחים. אם הכלים פתוחים, האופי פשוט מופיע. ואתה מרגיש שמה אתה צריך לעשות ויודע מה הכיוון שלך ולאן אתה צריך ללכת. ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה. מתי? כשיפנו לפניה את הדרך מאבני המכשולים. מחשבות רעות, מידות רעות, מעשים מקולקלים. ואז מעצמה היא מגיעה אל חשקה העליון. כן? ואז היא מגיעה לקרבת אלוקים. מתחילה לחיות את חייה כבקיעת השמש מתוך העננים. כן? באורות הקודש א' ק' ל' ח'.
מה הבעיה? מה הבעיה?
אם אדם חושב והמידות שלו מקולקלות, הוא יכול לחשוב, זה לא יעזור. אז זה פשוט מתחיל להופיע, הוא מתחיל להבין מה הוא צריך לעשות בעולם, הוא מתחיל לרצות למסור את הנפש לדברים מסוימים, לעשות טוב בעולם. פשוט הוא יודע את רצון השם, זה כמו החסיד, בסדר? מדרגת החסידות במסילת ישרים, זה אדם שהוא כבר חי כך שרצון השם מופיע דרכו. הוא פשוט יודע מה השם רוצה. כן, אבל זה לא ידיעה בוודאות, זאת אומרת, לא, האופי שלי הקבוע הוא זה, אבל יש כאן כבר כיוון מאוד ברור. כן.
הכלי הזה של לגלות את הרצון זה האופי? וכל עבודה, זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, כל לימוד תורה, כל תיקון המידות, זה בעצם קונה לי את האופי.
מה שאנחנו קוראים היום בעולם המודרני אופי, זה בעצם כל התכונות והכישרונות, ואנחנו מבינים שכל אלה הם אמורים בעצם להיות הכלים לגילוי האופי האמיתי, לגילוי הנשמה. וכשהאופי האנושי מתעלה, הרי דאגתו נתונה אל המרומים. כשהאופי שלנו מגלה, אז אנחנו כל הזמן, מה אנחנו רוצים? מה שהשם רוצה. זה בעצם המצב המתוקן. ואדם כזה הוא כבר באיזה מין מדרגה של רוח הקודש, כמו שהרב אומר, במורה נבוכים. שאדם שמתעורר בו רצון לעשות איזה טוב בעולם, איזה נפלא, איזה... הוא כבר בעל רוח הקודש, זה המדרגה הראשונה מהנבואה. זה אדם שהוא כבר באמת מגלה את האופי שלו. ואדם שעוד לא הגיע לזה, אז כל האופי שלו הוא קצת דמיונו. זה אופי שהוא לא האופי האמיתי.
יש איזה מקום לחיפוש של הנשמה, או שזה רק כאילו
סוג
בעולם, כאילו האופי שלי?
העבודה המרכזית שלנו היא לא לחפש את הנשמה, אלא לבנות את הכלים. לפתוח את הכלים. לבנות את האישיות, לבנות את המידות, לעשות מעשים נכונים, ללמוד תורה. פותחים את הכלי, פותחים את הכלי, הנשמה מופיע.
יש הנשמה
הרב אומר שיש תהליך שבו האדם מתוך ידיעות הוא יודע משהו, זה בסוף בונה את הרצון שלו. למשל, הוא יודע שיש ישיבה ברמות ירושלים. יודע. הוא עוד לא היה פה בכלל. רק יודע. הידיעה הזאת מעוררת אותו לדמיין דמיונות. מעניין מה יש שם, שמענו, יש שם וילות, איזה, מעניין מה זה המקום הזה. יודע. אחרי זה, אם הדמיונות מוצאים חן בעיניו, אז הוא מתרגש. הוא מרגיש. זאת אומרת, מתחשק לו, לא מתחשק לו. מתוך שהוא מרגיש, הוא מתחיל לרצות. מתעורר רצון. זאת אומרת, אתה משפיע דרך הידע הזה. עכשיו, אם הידע שלך הוא ידע בריא וידע טוב, למשל, אם הידע שלך הוא לימוד תורה, אז זה עובד כך שהרצונות שלך הופכים להיות רצונות שהם רצון השם. אם הידע שלך הוא, אני מומחה להגיד בעל פה את כל השמות של שחקני בית"ר ירושלים, זה יפה מאוד, אבל זה בסדר, כן, כנראה זה לא יעזור לך לגלות את הרצון האמיתי שלך, את האופי. אבל אם הידע שלך הוא ידע בריא, ידע שמתאים לאופייה של האומה הישראלית, הרצון האישי שלך מתגלה. אז אתה יכול לעזור לגילוי הרצון על ידי זה שתלמד, שתעסוק בידיעות המתאימות לאופי הישראלי.
שזה לא טוב.
לא, זה לא עניין של טוב או לא טוב. כל החיים שלנו בנויים מזה שאתה שומע משהו, מדמיין את זה, מרגיש את זה, ואז רוצה את זה, וב-90% במקרים לא עושה כלום. זה רצון בוסרי. במקרים שאתה עושה, אז המעשים מתהפכים לדמיונות בכוח היקול רוחני, שמתהפכים לרגשות, שמתהפכים למושכלות, שמתהפכים לרצון, שהופך להיות אופי קבוע. בסדר? אז המעשה הוא זה שבסוף ייצוק לתוך ה... כלים שלנו, את האופי שלנו, כן,
נכון. האופי הוא הרצון?
האופי הוא באמת הרצון האמיתי שלנו. כשהוא מופיע בתוך הכלים. סך הכל, היום בתרבות הדיבור שלנו, אנחנו אומרים, סך הכל, מה שאתה באמת רוצה עם כל הכלים שלך, זה האופי שלך. כן? יסוד החיות שלך. עם התכונות של, שמופיעות את זה.
כשאני יודע, ידיעה תורנית, אני, רק אחרי שאני עושה אותה, אני מתחילה בעצם להיות חלק מהאופי שלי?
עלי בדי הלכת.
עכשיו, האופי השני, עצם זה, הוא יכול להיבנות רק בגלל, קיבלנו את כל הכוחות האלה של מעשה, דמיון, רגש, שכל, בשביל ליצור את האופי האמיתי שלנו. אבל בגלל שהם קיימים, יכול להיות מציאות כזאת שהם ייפגמו. אוקיי.
טוב, קבענו שנעצור קצת כמה דקות שאפשר להתכונן לתפילה.